הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, תור הזהב. בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט תור הזהב של חברת מתן שירותי בריאות וסיעוד ו-103 FM. אני אודי סגל, לצידי לימור זילבסקי, מנכלית מתן, שלום לימור.
אהלן.
את יודעת שאנחנו מדברים את העתיד, מדברים בעיקר על AI, אגב, הצעירים צוחקים, כי הם אומרים AI, והמבוגרים עושים, אומרים AI. AI. זה מבדיל בין נאצי. ואז אנחנו רואים בעיני רוחנו איך המכונות משתלטות על העולם, מחליפות את כולנו, נוסעות במכוניות, נוסעות במטוסים, באוניות, מחליפות את העיתונאים, את הפוליטיקאים, את היצרנים, את כל האנשים. והשאלה הגדולה היא, מה זה אומר עלינו? איך יראה העולם, עולם העתיד? ויש בזה הרבה מאוד הבטחה. אנשים שעשו לנו הרבה מאוד פעולות יומיומיות שאנחנו לא מתים לעשות. אבל זה דווקא מדגיש את אותם אנשים ואותם מקצועות שאי אפשר יהיה ממש להחליף. ואולי המכונות האלה דווקא יסייעו לאותם אנשים, וזה מגיע לעולם הסיעוד, נכון? קשה לה, את לא יכולה לדמיין את איזה תוכנת AI מחליפה לך את ה...
ממש לא.
אז לצידנו היום בפרק, מלי אלקובי, מרצה ומייצת לארגונים בנושא עולם העבודה החדש, ונציגת התנועה הגלובלית לקיצור שבוע עבודה בישראל. שלום מלי.
שלום, שלום.
כמה מקצרים רק?
לארבעה ימים. מנסים, כן, עובדים על זה. זה לא קל בארץ.
הצלחנו לקצר לחמישה?
הצלחנו, אנחנו כבר עובדים 5 ימים הרבה שנים.
כן, אבל נניח בחלק בבתי הספר זה רק זה 6, חלק...
כן, כן, בבתי הספר ובשירות, באופן כללי עובדים יותר, אבל גם זה מתקצר. עכשיו יש פיילוט גדול בארצות הברית על 4 ימים בבית הספר. ההורים מתמוטטים מזה, כי להם עוד לא קיצרו.
זהו הבעיה.
אין עלימה, כן.
הבעיה, זה כמו החופשות.
נכון, נכון.
אז דווקא אני אשאל את לימור, בתחום הרווחה של אנשים מבוגרים, אפשר לדבר על 4 ימים? הם הרי זה 24/7, 7 ימים בשבוע.
אז אצלנו זה באמת ממש לא. גם בתקופות הכי לחוצות, וגם בתקופות כמו קורונה והשביעי באוקטובר, שהרבה אנשים היו בבית, אז אנחנו צריכים לעבוד.
נכון.
ואצלנו, אלו הם חיינו בעולם הסיעוד.
כן, וחסרים כל כך הרבה אנשים בתחום הזה, אז בכלל זה קשה, נכון.
נכון. אז לימור, אני רוצה להתחיל איתך. את משוכנעת שאת... תכונות האנושיות, או הכוח אדם האנושי, ישרוד את עולם, בעולם הסיעוד, גם במהפכת הטכנולוגיה, הבינה המלאכותית?
כן, אני יכולה להגיד שאני אפילו מצפה לזה. אני חושבת שזה כבר פה. אני מברכת את זה. אני חושבת שבתחומים שמתעסקים באנשים, במגע עם אנשים, העולם הזה רק ילך ויהיה הרבה, הרבה יותר משמעותי. אני חושבת שאצלנו אין תחליף לאנשים. בסוף, לפגוש קשיש, לשאול אותו לשלומו, ולראות אם הוא בודד, אם הוא מפחד, אם הוא צריך איזשהו משהו, אף מכונה לא תחליף את זה. אני כן חושבת שכל העולם של ה-AI והאוטומציה, ייתנו לנו את האפשרות להתעסק בעיקר. כי היום אנחנו מתעסקים גם עם הרבה אדמיניסטרציה, שזה כבר מה שנקרא יגיע אלינו בלי להתאמץ.
אז מה לי, כמומחית לנושא, מה מגדיר בעצם מקצוע כמקצוע עתיד, והאם את רואה גם את המטפלים, את האנשים שעובדים בסיעוד, שהם עוסקים בדור השלישי, בגיל השלישי, כאנשים שהם חלק ממקצועות העתיד, כלומר, מקצועות שישארו.
כן, זה נחשב היום כאילו בתחזיות כמקצוע שנשאר והולך וגדל, כי תוחלת החיים הולכת ועולה. אז אולי אנחנו, אולי דווקא זה יהיה משהו משמח לטפל בקשיש, כי הוא יהיה כמו בין 30-40, כאילו עם כל הטיפולים הטכנולוגיים, זה יהיה מעניין.
זה מעניין, על זה לא חשבתי.
כן, כי זה, לשם העולם הולך, באנטי-אייג'ינג הוא הולך לשם, אנחנו כאילו מעלים תוחלת חיים, והבריאות תשתפר, כפי הנראה, ואני מקווה שזה יקרה. לגבי שאלתך מה מגדיר מקצוע עתיד, נורא קשה להגדיר את זה, אני יכולה להגיד מה מגדיר היום מקצוע ההווה / עתיד, כי העתיד מאוד לא ברור. אומרים שדור האלפא, שזה הדור של הילדים שלי, הילדים שלי כבר זד, מתחת לילדים שלי, זה גיל 0-12, זה הדור הכי צעיר שיש היום. 65% מהמקצועות שהם יעבדו בהם עוד לא הומצאו. אז קשה להגדיר את מקצוע העתיד. אבל כן אפשר להגיד שיצירתיות זה חלק ממקצועות העתיד, שימוש בטכנולוגיה וחשיבה אנליטית, גמישות מחשבתית, יכולת להיות גם וגם וגם, נגיד בעולם הטכנולוגי ראינו את זה עם מנהלי מוצר, שהם גם יודעים לעצב, הם גם יודעים לקרוא את השפה העסקית של מה הלקוח רוצה, והם גם יודעים קצת תכנות, שזה מקצוע שנחשב חסין עתיד, שזה אומר פחות קל להחליף אותך, כי אתה יודע גם וגם וגם. אז מקצועות העתיד זה גם וגם וגם, גם בתחום הסיעודי. כל העובדים יצטרכו לדעת הרבה יותר את האלמנטים הטכנולוגיים, את הדאטה, את הניתוח של הדאטה, ולצד זה גם אנושיות, כי אנחנו הולכים לעבוד לצד רובוטים. זה מה שעומד לקרות, ואנחנו הולכים לנהל רובוטים, והם ינהלו אותנו. כלומר, הדברים של הסרטים הדמיוניים, הם פשוט יקרו. אז בחלק דווקא האנושי, של הניהול האנושי, בעיניי זה מיומנות מאוד מאוד משמעותית וקריטית, כדי להשאיר אנשים מרוצים בעולם העבודה, ולהשאיר כמובן פרנסה ויכולת להרגיש משמעותיים.
את יכולה לדמיין את זה, לימור? נניח, דמייני רגע איך היית רוצה לראות את השילוב הזה של טכנולוגיה, או נניח רובוטים יחד עם מטפלים בשר ודם, אנושיים, שיכולים עדיין לקרוא בדיוק את, הייתי אומר, את בת הקול, או את מבע הפנים של האנשים שבהם הם מטפלים.
אז אני אגיד שאני יכולה לדמיין את זה, ואני חושבת שאנחנו נגיע לשם, אם נרצה או לא נרצה, אבל זה לא יכול לעמוד בפני עצמו. זאת אומרת, אין ספק שרובוט יכול להגיש תרופה לקשיש. זה משהו שהוא בעיניי טכני. אני חושבת ש... אני מאוד מברכת את זה, כי אני חושבת שבסוף זה יפנה לנו, כאנשי מקצוע, את הזמן באמת להתעסק בדברים, בעיניי יותר חשובים, פחות טכניים. כן. הרבה פחות טכני.
נכון.
כי בסוף מילה טובה ולהבין, אף AI לא יכול להבין אם בן אדם עצוב, אם הוא לא אומר את זה. הרי בסוף אתה מבין לפי מילים, לפי משפטים. זאת אומרת, כן. זה משהו ש... ואני חושבת שהעולם, כל עולם הסיעוד, ובכלל, כל המקצועות היותר טיפוליים, בעיניי יעלו לרמה הרבה יותר גבוהה. נכון. הרבה יותר עמוקה. וכמו שמלי אמרה, נצטרך לחיות יחד עם הטכנולוגיה.
למנף
ולהבין.
את זה. נכון, זה למנף את זה.
נכון. נכון.
זה קצת מזכיר לי את העולם של הטינדר, שדור הזה כבר מתחיל לצאת מהטינדר, כי נמאס לו מזה. כי זה כאילו טכנולוגיה שיודעת באיזשהו מקום לנסות להתאים. אז כאילו נגיד שהיום יש, הייתי ביפן, יש להם בקניון פינת ליטוף. אני באה לפינת ליטוף, זה פינת ליטוף של רובוטים. Okay? ויש רובוט חמוד, הוא עולה $10,000, אתה יכול לקנות אותו הביתה, והוא פשוט מרימים אותו, והוא כזה רוצה שתארסל אותו, יש לו כל גוף כמו של בן אדם.
אתה מלטף את הרובוט, זה לא שהוא מלטף אותך.
כן, אתה מלטף אותו.
שזה לשלם $10,000.
הרעיון הוא לטפל, לטפל כמו בכלב או כמו בילד, לכל הקשישים או לכל הבודדים ביפן, ששם זה פשוט מגפה.
זה בעצם כמו התמגוצ'י, שהיה פעם שזה דבר כזה קטן, אבל ב...
אבל משהו טיפה יותר משוכלל, יש לו מיליונים של תנועות עיניים, שהוא יודע לגרום לך להסתכל עליו, וליצור איתו קשר עין, ולשים לב אליו. הוא רוצה תשומת לב ממך. ושאתה מארסל אותו, הוא נרדם עליך, הוא שם עליך ראש. זה באמת יוצא דופן.
כן, אבל תחשבי על קשישים, זה משהו שנותן לך להרגיש.
נכון, הם משתמשים בזה, הם משתמשים בזה ביפן ממש. כאילו גם צעירים, לא רק קשישים. כאילו, בגלל הבדידות שם. אבל אני אומרת, למה זה הזכיר לי טינדר? כי גם טינדר כאילו ניסה ומנסה לעשות את הטכנולוגיה הסו-קולד האנושית של להכיר בין אנשים. אבל בסוף זה קשה. כמו שאתה אומר, בסוף החלק האנושי אין לו תחליף.
כן.
אז אני חושבת ש...
בינתיים. לכן, לא, אני רוצה להתגר את שתיכן בעניין הזה. הרי בסוף השאלה הגדולה היא, בתחום הסיעוד, יש עובדים שהם בעלי שכר גבוה, שצריכים להיות באמת מיומנים ובעלי מקצוע, ויש הרבה אנשים שהם שכר יותר נמוך, שהם צריכים לעשות את העבודות הפיזיות. השאלה אם גם להם יהיה תחליף, כי בסוף גם בעבודות הקשות, הסיעודיות הקשות יותר, שיש בהם מגע אנושי וגם עניין שדורש פעולות לא תמיד הכי נעימות, לא בטוח שאפשר יהיה להחליף את זה בטכנולוגיה.
אני בטוחה שאי אפשר להחליף את הכל בטכנולוגיה. Okay. אני ממש בטוחה, אבל אני ממש ממש חושבת, ואני אחזור את זה, שזה ייקח אותנו למקום אחר, למקום הרבה יותר טוב. אני יכולה להגיד שאצלנו, בארגון, אתה מתעסק הרבה מאוד בלחפש את הדאטה. בלחפש, בלהבין, דיברנו קצת על שידוכים, נכון? אז אני רוצה להתאים את המטפל הכי טוב ללקוח.
נכון.
זה מאוד מאוד קשה היום בטכנולוגיה, שהיום אנחנו כבר שם, אוטוטו.
כן.
אבל כל העולם הזה של האוטומציה, של ה-AI, לוקח אותנו בדיוק לשם, ואז תחשוב שאנחנו פחות נתעסק בזה. וזה בעיניי מיותר. לא צריך להיות חכם בשביל לעשות את זה.
נכון.
זה משהו שמכונה יכולה לעשות. היא תגיש לי את זה, ואז אני אצטרך מכאן להמשיך.
זאת אומרת שאת האינטק הראשוני,
כן.
של המטפל והמטופל, נעשה באמצעים טכנולוגיים.
טכנולוגיים.
כן. אפילו כן. נגיד, אני חושבת להרים בן אדם מבוגר שנפל.
נכון.
רובוט יכול לעשות את זה בעתיד בטוח בצורה טובה. כאילו היום עוד אין, אני מניחה, אבל...
יש.
נכון, יש כבר?
יש כבר.
שמרימים?
עדיין לא משתמשים שנפלו? בזה בארץ, אבל אוקיי. אני ראיתי כבר...
כי יש רובוטים, כן. לא יודעת שיש כאלה. כן. אז כן, זה הקלאסי, כאילו, זה רב שימושי לכל זקן.
וגם יכול לראות אותו כל הזמן.
כן, נכון, נכון, נכון. כן, ברמת הבטיחות זה מדהים, נכון? יש כל כך הרבה יתרונות. אני מסתכלת קצת גם על התכונות של הבינה המלאכותית, זה לא תכונות, זה יותר כישורים, יכולות טכנולוגיות. אני אוהבת להסתכל על זה גם, בדיוק אותו דבר, אנחנו כבני אדם צריכים לאמץ את אותם שלושה. פרופסור יובל נוח הררי, שמדבר הרבה על בינה מלאכותית, הוא מגדיר את זה נורא יפה. הוא אומר, הטכנולוגיה החדשה של הבינה המלאכותית, הוא קורא לה בינה חוצנית. הוא אומר, זה ממש אליאן, זה לא מלאכותי, זה ממש משהו שאנחנו בכלל לא מבינים אותו כבני אדם, כי הוא ממציא דברים חדשים. הוא אומר, בינה מלאכותית יודעת לעשות שלושה דברים שטכנולוגיות מטורפות לא ידעו קודם. אחד, היא לומדת. שזה מדהים, פשוט כישורי למידה מטורפים, שתיים, היא מקבלת החלטות, שזה מטורף, ושלוש, היא ממציאה דברים חדשים. הוא נותן את הדוגמה של
ממציאה יש את הבעיה, אבל בגדול כן. היא ממציאה גם דברים
לפעמים. גם ממציאה הזיות, נכון, יש הרבה בעיות עם זה, אבל נגיד, הדוגמה שלנו עדיין, היא נורא טובה על השחמט, שניצחו את השחמט פעם ראשונה, את האלוף העולם של השחמט, קספרוב.
כן, דיבלו.
אז הוא אמר, העולם השתהה, לא רק כי הוא ניצח הבינה המלאכותית, כי הוא המציא שיטה חדשה לשחק שחמט. ושאני מסתכלת באמת על שלושת האלמנטים האלה, לדעתי עובדים בעולם העבודה החדש, וכל אחד מאיתנו, כי כולנו עובדים בעולם העבודה החדש בצורה כזאת או אחרת, צריכים לאמץ את הדבר הזה, וזה מאוד ממנף אותנו. זה בעצם לדעת להשתמש בבינה המלאכותית באופן כזה שתדע להמציא לנו דברים, ללמוד כל הזמן, ולקבל החלטות יחסית יותר מהר בעזרת הכלים הטכנולוגיים האלה. אז אני חושבת שזה מאוד מעניין. אני לאחרונה השתמשתי בהשראת ההרצאות שראיתי של יובל, ב-ChatGPT, כדי להמציא מוצר חדש. באתי אליו, שמתי לו את הקטלוג שלי, של כל ההרצאות והסדנאות שאני עושה עם קומות עבודה. אמרתי לו, תמציא לי מוצר חדש שעוד לא עשו בתחום שלי, שמבוסס את הכישורים והידע שלי, אל תמציא לי משהו שאני לא יודעת לעשות, כאילו. והוא העלה המון רעיונות, רובם מזוהים. אבל אחד מהם היה מסוג שאתה אומר, איך לא חשבתי על זה קודם?
בדיוק זה.
כן?
איך לא חשבתי על זה קודם? והוא הביא רעיון שבזכותו יצרתי, בהשראה שלו, מוצר אחר, שכבר הצלחתי למכור אותו ללקוח.
מדהים.
שזה בעצם היה מוצר שאני הולכת למכור אותו ללקוחות, שה-AI המציא. שזה מדהים.
מדהים.
אז אני חושבת שזה באמת כאילו מאוד ממנף אותנו. ברגע שאנחנו מתחילים להשתמש בזה בצורה חכמה, זה מאוד מדהים.
אתמול נפגשתי עם מנהלת סניף שלנו, ודיברנו קצת על הטכנולוגיה ועל האוטומציה ועל AI, והיא אמרה משהו שהרבה אנשים חושבים אותו, לא תמיד אומרים אותו,
כן.
והיא אמרה, אני מפחדת ממה שהולך להיות. סיפרתי לה כל מיני תהליכים שאנחנו הולכים להכניס לארגון, והיא אמרה, אני ממש, והיא בחורה צעירה, אני ממש מפחדת, אני חושבת שלא יהיה לנו מקום. ופה אני שואלת אותך, מה את ממליצה באמת לאנשים, כי אני חווה את זה בעבודה, כן. אני רואה איך אנשים ממש, אנחנו מכניסים כן. כל מיני כלים, ואני רואה שאנשים
נכון.
לא רצים להשתמש
גם בהם. גם בהייטק, אני רואה את זה גם בהייטק. גם בהייטק, עכשיו כבר פחות, כי אנחנו כבר חזק בתוך ה-AI בחצי שנה האחרונה ממש, אבל לפני שנה ראיתי מפתחים שלא מאמצים טכנולוגיות חדשות, כי הם אומרים, אני עושה את הכל אותם. מצוין, יכול להיות שמאחורה זה מה שעומד, אבל הם כאילו אמרו, אני לא מעוניין, שזה קטע. היום כבר אין אפשרות כזאת בעולם הטכנולוגי, ובעולמות אחרים זה כאילו יש עוד לגיטימציה, אבל בעצם לא. תראו, האם יהיה קטסטרופה וכולנו נהיה מובטלים ותהיה בעיה? אולי, זה סנריו. זה סנריו אגב שכל מומחי הטכנולוגיה הגדולים אומרים שיש אופציה שזה יקרה. למה? כי בסוף זה משחקי כוח, זה פוליטיקה, זה מי משתלט על הטכנולוגיה הכי מהר, ומה הוא עושה איתה? ואיך הוא משתמש בה לטובת הבני אדם? כי תיאורטית לא אמורה להיות בעיה, כי תיאורטית תחשבו שאם מדינת ישראל עכשיו, בזכות כל הסטארט-אפים המטורפים שהיא עושה ותעשה, היא יכולה להרוויח הרבה יותר כסף עם מעט, יותר, עם מעט אנשים, נכון? כי נגיד חברה כמו למונד, החברת ביטוח AI, היא, המנכ״ל שלה, הוא כל הזמן מדבר על זה בצורה נורא גלויה, והוא אומר, בלי פחד, אני גדל עסקית כל הזמן, בשנתיים האחרונות, בפחות אנשים. הוא אומר את זה. אוקיי? עכשיו הוא דוגמה להרבה ארגונים שיהיו כאלה. אז לכאורה זה יקרה, מצד שני, יהיו מקצועות חדשים, ונהיים מקצועות חדשים. האם זה יהיה אותה כמות? אנחנו לא יודעים. כאילו, זה באמת סימן שאלה, אני לא יודעת. אני כן יכולה להגיד שצריך בסוף להוריד את רמת החרדה, כי בסוף זה לא יהיה עוד שנה, שנתיים. זה אולי יהיה עוד 10-15 שנה. ובדרך יקרו הרבה דברים שהמדינה תעזור, והמקומות עבודה יעזרו, והארגונים החברתיים יעזרו. וגם אנחנו יכולים לעזור לעצמנו. בסופו של דבר, אם אנחנו נשאר בקיבעון, אז זה בטוח בעיה. אז כאילו, ההיצעה שלי זה להירגע, וללמוד כל הזמן דברים חדשים, ואחותי כל הזמן אומרת לי, איך, אני צריכה קורס AI? אני אומרת לה, את לא צריכה קורס AI. פשוט תשתמשי. פשוט תשתמשו. אפס קורסים, פשוט תשתמשו.
לא לכל דבר גם זה מתאים, צריך לומר. גם, אנשים אומרים, אני חייב לעשות משהו עם AI, אבל זה לא מתאים לכל דבר. הוא לא יכול ללמד אותך, למשל, לסרוג. הוא יכול ללמד אותך לקחיס לך לסרטון ולתת לך את המניואל. הוא לא יכול לקחת את היד שלך ולמד לך את המיומנות.
נכון, זה אתה צריך לבד.
אבל דווקא אני רוצה להשתמש בדמיון הזה.
כן.
דוגמה שאת נתת על העבודה של מה יקרה, כי אם יהיה פנטזיה כזאת שישראל או כל מדינה תייצר כך הרבה הכנסות, היא גם יכולה להגיד אנשים שמו, אתם לא צריכים לעבוד.
נכון, יכול להיות לא רע.
תעשו דברים אחרים, צריכו שח, תסרגו, נמצא לכם תעסוקה, למרות שאני חושב שהעבודה היא דבר חשוב.
מאוד.
אני רוצה שננסה ביחד לדמיין, נניח עוד כמה שנים, איך זה כן ישפר את חיינו, וגם אני אתחבר למה שאת סיפרת על העובדת שלך, שאמרה, אני חוששת מזה, עד כמה הדבר הזה יחייב אותנו לפתיחות ואובדן הפרטיות מול המכונה. הרי בסוף, אם אני מכניס רובוט הביתה, שיודע עליי את כל הדברים, שכבר היום יש כזה רובוט, קוראים לו טלפון, הוא אצלנו בכיס, נכון, אבל אני אכניס אליו את כל הדברים שאני, את המרשמים שאני צריך, ואת המחלות שיש לי, ואת הנטיות שיש לי, אני משתעל בלילה, אני מתעורר בלילה, אני קם 3 פעמים, אני קם 5 פעמים, הוא צריך לתת לי המלצות, עד כמה אנחנו נצטרך להיפרד מהפחד הזה, שאנחנו בעצם עירומים לפני המכונה.
אני חושבת שאנחנו חייבים להיפרד מהפחד הזה, ואני רואה את זה באמת חיובי. אני משתמשת המון ב-ChatGPT, והוא כבר מכיר אותי. מכיר אותי, גם אם אני כותבת משהו שלא מתאים, הוא כותב לי, אבל זה לא מתאים לך. אוקיי? עכשיו, אני רואה את זה כמשהו חיובי, כי זה מדהים, הוא מקצר לי תהליכים. עכשיו, אני כל הזמן אומרת לעובדים ולמנהלים, הוא לא יכול להחליף אותי. אני ממש חושבת שאם אני מספיק מבינה את החומר של, את החומר, ומה אני רוצה להוציא מאותו, מהצ'אט, הוא לא יחליף אותי, אני צריכה לכוון אותו. ולכן, אני מרגישה שלהפך, הוא משדרג אותי. כן. הוא משדרג אותי בעבודה. אם פעם הייתי מכינה מצגת ליום עיון שאני מגיעה, ולוקח כמה שעות להכין מצגת, אני מכינה היום מצגת בחצי שעה, והיא מעולה. כי בראש יש לך מה אתה רוצה.
נכון.
אתה רושם כמה אז אני חושבת שלהפך, התפנה לי זמן לעשות דברים שהוא לא יכול להחליף אותי בהם. וזה העניין, ולכן נכון. אני חושבת שצריך להוריד, כמו שאמרת, לחץ.
להוריד את הלחץ, כי הוא מיותר, כי בסוף הוא מיותר. לגבי העתיד, אני חושבת שסוגיית הזמן הפנוי הולכת להיות סוגיה רצינית, אתגר. אני רואה את זה בפיילוטים בקיצור שבוע עבודה. בחודש, חודשיים הראשונים של הפיילוטים, אנשים לא יודעים מה לעשות עם היום הזה. הם משתגעים, הם בהתחלה קצת עובדים, ואז לאט לאט הם עושים סידורים, ואז רק אחרי 4 חודשים הם מתחילים לבלות, שזה קטע. אז אני חושבת
גם כרגע, גם כלבלות עולה כסף.
נכון, אבל אפילו נגיד פיתוח אישי או משהו כזה.
משאבים להוצאת משאבים.
נכון, זה נכון.
אבל כן, אתה הולך רק לים, שזה אחלה.
נכון, שזה אחלה, ותמיד אפשר ללכת לים, אני מלצה חמה, אני מתחה לגמרי.
המלצה, זה לא בצ'אט.
לגמרי, וזה הכי טוב, הכי בריא לנו. אז אני חושבת שבקטע הזה יהיה לנו אתגר, מה אנחנו עושים עם הזמן הפנוי שלנו, ואיך אנחנו מייצרים לעצמנו חוויית משמעות בזמן פנוי. אם אנחנו הולכים לסנריו שמדינה נותנת כסף לאזרחים שלה, כמו שעושים כל מיני ניסויים בפינלנד ובמדינות סקנדינביות, אגב, מה שהם עושים שם, הם נותנים כסף, אבל הם אומרים, אתה מקבל את ההכנסה הזאת בתנאי שתייצר איזשהו משהו חברתי, איזשהו פעילות שתגזור איזשהו משהו שטוב לחברה, שזה חכם. כי אנשים יכולים להשתגע ולא לעשות שום דבר.
למרות שלדעתי הפיילוט שעשו בפינלנד די נכשל, ואני רק אומר את זה, שוב, זה לא אומר כלום לגבי העתיד, יכול להיות שהכישלון למד אותנו מה לעשות, אבל
נכון. זה רק אומר שזה אתגר.
כן, זה אתגר. אבל שוב, אני מחדד איתך רגע מה לי את השאלה של שדיברנו עליה קודם לגבי אובדן הפרטיות, האם אנחנו נאלץ להתפשט בסוף בפני המכונה שאוהבת הידע?
אין לנו ברירה, כי אין לנו ברירה פשוט בגלל הפוליטיקה גם, תחשוב כל הדובאי וכל הסין, זה הכל כאילו all over the place, אתה חשוף לחלוטין. אתה הולך בסין, אתה יכול לעשות עבירת אזרח, ולא למחזר את הזבל, והמצלמה קולטת אתך, כי כל המצלמות לזיהוי פנים עובדות שם, ומחוברות לרשת עם הפנים שלך, והיא תעשה לך שיימינג בתחנת אוטובוס, שאתה עומד לחכות לאוטובוס, על זה שכרגע אתה לא זרקת את הזבל, והורידו לך נקודות באזרחות שלך. זה דברים אמיתיים שקורים בסין, היה לזה תוכנית תעודה. אז כאילו, זה העתיד בסוף, כאילו, בזווית כזאת או אחרת.
אם אתה לא דמוקרטיה ששומרת על זכויות אדם, כמו סין,
כן, גם בדמוקרטיה, בשם הדמוקרטיה, של הרשת החברתית של צוקרברג,
אני חושב על האזרח הקשיש, אני חושב רגע על האזרח הקשיש, או המבוגר, שהוא גם צריך למצוא תעסוקה, אבל הוא גם בעצם חושף את עצמו למכונה שהוא לא יודע, אני בכלל אומר, נניח מתן שירותי סיעוד, הם מספקים לך מטפל שהוא אחראי, ו3 רובוטים שעובדים, והם צריכים לדעת מה אתה צריך, והם גם יודעים מתי אתה מדוחדך, וכשאתה מדוחדך, הם מתחילים איתך עם, נניח, התעמלות, ולהכין עוגיות, ואחר כך אומרים לך, בוא תיקח איזה כדור קטן, והשאלה היא, כמה מהר כל הדפוס שלי, של ההתנהלות שלי, ושאני אולי רוצה לשמור אותו באופן פרטי, הוא לא פרטי, כי שלושה רובוטים של חברת הסיוד, נניח מתן, יודעים עליה הכל, ואני לא יודע מי, אצל מי המידע. השאלה היא, אם נאלץ להגיד, כן, אין ברירה, אני צריך להתמסר לעובדה שכולם ידעו עליי, או שהאנשים שאני סומך עליהם ידעו עליי את כל הדברים, או שזה בלב הכי קורה גם היום, דרך האדם האנושי.
אז היום אנחנו לא יודעים הכל, אנחנו מכירים, אבל לא ברמה הזאת. כמו שאמרתי קודם, אני חושבת שנגיע לשם, אני חושבת שזה ייקח קצת זמן, זה לא, יש כאלה שרום 3 שנים, זה ייקח הרבה יותר, וסביר להניח שיש אנשים שלא ירצו את זה, ויעדיפו את האדם האנושי, ויש אנשים שכן התמסרו לזה, אבל אני ממש בטוחה, ואמרתי את זה קודם, שכל המקצועות הטיפוליים, מה שנקרא, יהיו בחזית, כי רובוט לא יכול להחליף הכל.
כן.
יכול באמת את כל הדברים הטכניים,
המקצועות הטיפוליים הם ביג טיים בחזית כבר הרבה שנים, בארץ אחרי 7 באוקטובר בכלל, כאילו, וגם בעולם, קורונה, בעיות פוליטיות שמייצרות סטרס, אנשים בסטרס כי יש משבר אקלים, כאילו, יש סטרס מטורף בעולם, הוא באמת קיצוני. אז אני חושבת שבחלק הבריאותי, ובכלל המודעות של הדור הצעיר, ל-well-being ולמדיטציה ולמיינדפולנס ולכל הדברים האלה, הוא מאוד גבוה. אז טיפול, כמו שילד היום הולך בקלות לפסיכולוג ופעם זה היה בושה, זה אחד מהדברים החשובים שיהיו וישארו. זה מקצוע עתיד, אם אתם לא רוצים שיקחו לכם את העבודה, זה מקצוע עתיד.
זה מקצוע עתיד.
וגם בגלל תוחלת החיים. שוב, היא כל כך הולכת ועולה, אז ברור שאני אצטרך, כי לא לכולם יהיה כסף להחליף כליות ולהחפיש לב.
תכף נדבר על הכסף, אני אממן את זה.
כן.
תור הזהב.
איפה לדעת איך כל השינוי הזה העתידי פוגש את המגמות בתעסוקה לגבי עובדים ומטפלים בסיעוד. היום הרי מדרגים, אנשים פעם היה המקצוע הכי נחשק, היה להיות עורך דין או לא יודע.
רופא.
מה. זה עדיין.
כן, עורך דין כבר לא.
מה?
עורך דין כבר
פחות,
נגמר.
לכן לקחתי
את העורך. זהו, it's over.
בינה. עורך דין, לא.
AI עושה עבודת עריך הדין יוצאת מהכלל.
פעם עיתונאי זה המקצוע מאוד מכובד, שהיום הוא פחות. אני אומר, יש כל מיני מדרגים לגבי... והשאלה היא איפה זה פוגש את האנשים שיעבדו בסיעוד לדעתך.
לפי התחזית, זה יהיה יותר יוקרתי. גם הורים, גם עובדים סוציאליים, גם מטפלים, גם פסיכולוגים, כל העולם הזה, הוא תופס יותר מיתוג. וזה גם תלוי מאוד במדינה. כאילו ברגע שהם מדגים את זה מבחינת המדינה בתיעדוף, את הקטע החברתי והקהילתי, וגם נותנים תקציבים לדבר הזה וכסף, זה מאוד מאוד עוזר. אני גרתי באוסטרליה 5 שנים, המורים שם זה היה כמו בהייטק, כי הם הרוויחו, וואו. והתייחסו אליהם, וואו.
כל המיצוב שלהם היה...
והכיתה הייתה, בית ספר ציבורי בן שלי למד, כיתה א', 25 תלמידים, פסנתר באמצע הכיתה, חדר אוכל, משהו, וואו, כאילו לא בית ספר פרטי בכלל. ככה הציבורי שם. ואז אני חושבת שגם זה מאוד מאוד תלוי בזה גם. עד כמה המדינה שם עושה גם שינוי תפיסתי לגבי זה.
לימור, איך את רואה את החיבור הזה ואת המגמות התעסוקה בתחום הטיפול והסיעוד?
אז אני צופה לנו עתיד ורוד. אני באמת חושבת שכל העולם הזה של האוטומציה והבינה ייקחו אותנו הרבה מאוד קדימה. אני חושבת כמוך, אנחנו נהיה בחזית. אני ממש מרגישה את זה. אני מאמינה שיותר ויותר אנשים יראו את העתיד במקצועות הטיפוליים, ואנחנו שם. אני חושבת שזה באמת יהיה שם. עוד דבר שרציתי לשאול, מה אנשים מחפשים היום? מבחינת משמעות, זאת אומרת, מה הדברים שאנשים מחפשים עבודה? מה הם מחפשים? ככה, מה הידע
שלה? הם מחפשים... הצעירים עדיין מחפשים כמו כל אנשים צעירים, כן? הם רוצים קודם כל את הקטע החברתי, כאילו, את הכיף, כאילו, בעבודה. ראינו את זה חזק בקורונה, דור הזה, שזה החבר'ה בני 12 עד 28, פחות אהבו לעבוד מהבית. הם רצו להגיע למשרד ולנסוע עם הקורקינט ולפגוש את החברים. הם רוצים סביבת עבודה פחות היררכית, מאוד כאילו שכולם יושבים באותו מקום. הם רוצים לעבוד קרוב לעבודה, לא בהכרח מהבית, אבל קרוב, לא להיות בפקקים. הם מחפשים כמובן את המקצועות עם האלמנטים היותר מתקדמים טכנולוגיים, לא תמיד, כי יש גם כאלה שפחות זה מעניין אותם, אבל כן, הם יותר טכנולוגיים באופן טבעי. אני רואה את זה עם הבן שלי, שהוא בתקשורת ובדובר צהל, והוא מאוד טכנולוגי לעומת, אני חושבת, אנשי תקשורת של פעם, כאילו בי פאר. אז כן, זה מעסיק אותם גם שהם לא בהייטק, כאילו, החלק הטכנולוגי. הם רוצים כמובן שכר הוגן, וברגע שהוא לא חייב להיות עד פעם מאוד מאוד גבוה, מבחינתם, אם יש להם את היכולת להשכיר דירה בצורה סבירה, ושהם כן שואפים כאילו להוריד היוקר מחיה, זה מאוד מאוד מנסים, כאילו, ראינו את זה עם הנוודים הדיגיטליים, שזו דרך לטייל כאילו בזול, וראינו את זה עם הקאוץ' סרפינג, אני הולכת למישהו וישנה אצלו בסלון, ולא מבזבזת כסף. הם מאוד רוצים כאילו עולם יותר זול, אבל כן עם איכות חיים. הם מחפשים את כל הדברים של ה-well-being חזק, היום ארגונים משקיעים ב-well-being הון תועפות על החדרי כושר, מדיטציות, יוגה, כמובן גמישות בדירוג, מספר 2, זה גמישות בשעות העבודה, הם מאוד מאוד רוצים את זה.
גמישות אני גם...
שזה שליטה על החיים שלהם בסופו של דבר.
כמה גמישות יש בסיעוד?
מאוד. כן. יש המון גמישות. אם אנחנו נדבר רגע, נתחיל מהמטפלות, כן. אז הן יכולות לעבוד כמה שהן רוצות. יכולה להחליט שהיא עובדת פעמיים בשבוע.
מדהים.
יכולה להחליט שהיא עובדת פעם בשבוע, או ארבע פעמים, וגם בשעות. לכן זה מאוד מאוד מתאים לאימהות צעירות. נכון. זה מתאים גם לאנשים מבוגרים שאומרים, מתאים לי לעבוד רק פעמיים בשבוע.
וזה עבודה שהיא על פי שעות או על פי...
על פי כמה שעות שאתה רוצה לעבוד בשבוע, אז זה מאוד מאוד מתאים. גם עובדים מקצועיים. יש אצלנו עובדים מקצועיים, עובדים סוציאליים, אחיות, גרנטולוגים, שבעצם הם מבצעים ביקורי בית אצל הקשיש. יש להם יומן שלהם. היא יכולה לקבוע באיזה שעה שהיא רוצה, מתי שהיא רוצה, ובאיזה ימים שהיא רוצה. אז זה מאוד, ואנחנו אומרים, תעשי איקס ביקורים, איך שאת רוצה, וזה מאוד מאוד נוח. וגם אנחנו כחברה, בסופו של דבר, כן יותר גמישים עם אנשים, כי יש לנו הרבה, גם במשרדים, אנשים שהם, בנות שהם אימהות, ואנחנו מבינים את זה, ואנחנו מתחשבים בזה. ואני גם חושבת שהרבה מאוד דברים גם אפשר לעשות מהבית. אז זה לא, אנחנו לא יכולים תמיד לעבוד מהבית, אבל בהחלט.
כל האדמיניסטרציה, כל הדברים האלה.
בוא נדבר על כסף. מי ישלם על זה? אם אנשים יחיו יותר, ומצד שני, תיכנס בינה מלאכותית, שאולי תוזיל חלק מהעלויות, אבל השאלה אם זה מחייב גם שינוי, של כל ההשקעה בזה, כלומר, שלא נזכר בעולם הסיעוד בגיל 40. אז אני יכול להיות שזה כבר יהיה מובנה. אני שואל, איך אתן רואות את המהלך הכלכלי, שאיך מממנים את האורך החיים, אורך של החיים, המשמעות שלהם, כמה הם טובים, ואת הכניסה של בינה מלאכותית לתוך העולם הזה.
אם אני רגע מסתכלת על העולם שאני מכירה, על העולם שלנו, אז נכון שאנשים חיים יותר שנים, אבל בסוף, וכמו שאמרת מקודם, אנשים מטפלים בעצמם, והם פחות מוגבלים. Mm-hmm. כך שאם הם פחות מוגבלים, אותי הם צריכים פחות שנים.
נכון,
זאת אומרת, זה לא שהם יהיו אצלי יותר שנים,
נכון.
הם יהיו פחות. אני כן חושבת, ואני ממש בעד כל העולם, שאני מאוד מאוד אוהבת, אם לא הרגשתם עד עכשיו, את כל העולם החדשני הזה. אני אפה עם זה, אני חושבת שזה ייקח אותנו למקום שאנחנו כחברה, ובכלל כל חברות הסיעוד ובכלל עולם, אנחנו נהיה מקום אחר, אנחנו נהיה מדהימים פשוט. אנחנו נוכל לשפר את מה שהיום מאוד מאוד קשה לנו. Mm-hmm. אנחנו מתעסקים בהרבה טכני. אני לא רוצה טכני. אני רוצה לתת שירות, אני רוצה לתת חוויית לקוח, ואני חושבת שאנחנו נהיה שם, ופשוט לפחות שנים.
מעלי.
לגמרי. אני רוצה לתת עצות כלכליות לאנשים שמקשיבים לנו. קחו לילדים שלכם דם טבורי, לתינוקות שנולדים. הבנתי שזה העתיד, כדי שתהיו בריאים ויתפיסו לכם איברים בעתיד. קריטי, טיפ חשוב. תשקיעו כמובן, תעשו ביטוח סיעודי, תעשו תיק בורסה מושקע לילדים שלכם ולעצמכם בגיל צעיר, באמת תחסכו לדברים האלה. בסוף זה השקעות חכמות שעושים אותם בגיל צעיר, הן דרמטיות אחר כך כאילו לטובתנו. ותשמחו על הבריאות שלכם, כאילו, באמת, כמו ש...
הכי חשוב,
אני מסכים מאוד עם החזון שלך, לימור, החזון שלך מה לי שאני חושב שעולם הסיעוד יהפוך להיות הרבה יותר, עוד יותר ממהיום, סינגולרי, כלומר, מותאם אישית, ויאפשר לך את מה שאת דיברת גם בפרקים הקודמים, שסיעוד זה לא אחד או אפס, אפרופו בינה מלאכותית, זה דבר שאפשר לצרוך אותו במינון קטן, שרק בעזרה קטנה, ושנים מסוימות, ואחר כך להגביר אותו לפי הצרכים, ואולי דווקא עולם הבינה המלאכותית יצמצם את התלות שלך במעבר טוטלי לעולם הסיעוד. מלי אלקובי, מומחית לעולם העבודה העתידי, תודה רבה שהצטרפת לנו לפרק הזה, לימור זולבסקי, מנכ"לית מתן. אם הפרק הזה גרם לכם לחשוב מחדש על הכיוון המקצועי שלכם, של מי שקרוב אליכם, זה הזמן לבדוק אפשרויות אמיתיות לצמוח. גם המקצוע הזה, מקצוע הסיעוד והטיפול, שמכיל עולמות של אנושיות, וכמו שאנחנו שומעים כאן, גם מקצועות עתיד. תודה רבה שהייתם, תודה רבה שהאזנתם, ונתראה בפרק הבא.
תור הזהב. בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. הפודקאסטים של 103 FM.